אנחנו צריכים עוד לסיים הלכות הברכות שסביב הסעודה, ואחרי זה נמשיך לעוד כמה הלכות שקשורות לכבוד הלחם. זו סוגיה מסובכת מאוד. מה הדין של מאכלים שנאכלים לפני התחלת הסעודה? האם צריך לברך עליהם ברכה אחרונה או לא? והשאלה היא, כיוון שאנחנו ממילא עומדים להתחיל את הסעודה, אולי נחכה כבר עד ברכת המזון שתפתור את כל המאכלים שהיו לפני, או שהסעודה זה עניין לפני עצמו וצריכים קודם לברך ברכה אחרונה על מה שכבר אכלנו. כיוון שהדבר הזה הוא בספק, אז כלל ראשון יהיה בידינו כדי לצאת מן הספק: לא לאכול דברים לפני הסעודה. אדם שיודע שהוא עומד להתחיל סעודה, אז שיתחיל את הסעודה. או נמצא, או יש כמה פתרונות אחרים. כלומר, אפשרות ראשונה, לא יתחיל לאכול שום דבר לפני הסעודה. רוצה בכל זאת לאכול, והסעודה היא לא מיד, בסדר. שיוכל משהו, יברך ברכה אחרונה, ימתין חצי שעה, או לאכול הפחות רבע שעה, כדי שיהיה ממש הפסק בין האכילה האחת הראשונה לבין הסעודה. ואז אין ספק שהוא צריך לברך ברכה אחרונה על מה שאכל לפני, ואחר כך הוא צריך עוד פעם לברך המוציא כשהוא יתחיל בסעודה. אפשרות נוספת, שיוכל כל כך מעט שללא ספק אין צורך לברך על זה ברכה אחרונה. אבל אם הוא אוכל שיעור שצריכים ברכה אחרונה וזה ממש סמוך לסעודה, יש בעיה. ניתן דוגמה. אדם שותה מים לפני הסעודה, יברך על זה בורא נפשות או לא יברך בורא נפשות? שאלה. כי משהו, כלומר הוא ממילא עומד עכשיו להתחיל בסעודה, ואחרי זה יברך ברכת המזון, וברכת המזון אולי תפתור את הכל. ואגב, אם כבר הזכרנו את המים, יש על זה ממש מחלוקת. ומסופר שפעם ראה הארי הקדוש את רבי חיים ויטל, וראה שהוא אמר לו, מה זה, אתה לא ברכת, אתה היית צריך לברך ולא ברכת, זה רשום לך על המצח. הוא אומר, מה פתאום, לא היה שום דבר כזה. אז התברר שהוא שתה מים לפני הסעודה ולא ברך בורא נפשות, ועל זה ראה הארי שהוא לא ברך ברכה שהיה חייב בה. אז לכן צריכים להימנע מן הספקות האלו. כן, צריך לדעת שיש דעות שבאמת לא יברך על המים בורא נפשות. אז לכן צריך להימנע מהספקות. עכשיו, נראה את הדין. מה יהיה הדין בדיעבד? כלומר, לכתחילה, זה הכי חשוב, זה הלכתחילה. שהלכתחילה הוא שאדם לא יאכל לפני הסעודה דברים אחרים שצריך לברך עליהם ברכה אחרונה. אולי אני אזכיר פה רק בקיצור, שדווקא מים, כתב בשולחן ערוך שטוב שישתה טיפה מים כדי לצאת מספק. אתם זוכרים, למדנו בסימן קוף עין דלת, שאם האדם שותה מים בסעודה, יש מחלוקת אם צריך לברך עליהם שהכל נהיה בדברו. דעת רוב הפוסקים, אין אכילה ללא שתייה. וכמו שברכת המוציא פותרת את כל המאכלים שנועדו להסביע, גם פותרת את כל המשקים, מפני שהמשקים נגררים אחרי המאכלים. אבל יש אומרים, לא, שתייה לחוד. ולכן צריך לברך, אם הוא שותה מים, צריך לברך עליהם שהכל. להלכה, משני טעמים לא מברכים שהכל על מים בסעודה. א', זה דעת רוב הפוסקים. שנית, גם אם זה היה הרבה פוסקים, ספק ברכות להקל. אבל כתב בשולחן ערוך, שאם הוא רוצה להדר, לצאת מספק, ישתה לפני ארוחה קצת מים. אבל ישתה טיפה, כלומר פחות משיעור. ומה זה פחות משיעור? גם יש מחלוקת כמה זה שיעור ברכה אחרונה לשתייה. יש דעה שהיא ידועה לכולם, שזה שיעור רביעית, כ-86 מיליליטר. שזה נאמר שליש כוס רגילה, קצת יותר משליש כוס רגילה. אבל יש דעה שאומרת שזה כזית. כלומר, כמו נפח של כזית. שזה כבר נאמר לפי השיעור המצמצם היותר מקובל זה משהו אולי כבר 15 מיליליטר 18 מיליליטר כבר נכנס לספק ברדעת הרמב״ם שכזית זה פחות משליש ביצה אז נניח 15 מיליליטר זה כבר נכנס בספק הזה כלומר לא 86 לא יגיע לפחות מ-86 מיליליטר אלא אם הוא רוצה לצאת מספקות אז שישתה 13 מיליליטר 10 מיליליטר אולי אפילו פחות כי יש דעה שומת כזית כמו שהוא בפועל לעינינו
לא, גם 27 סמק כמה שתיש מזה?
לא, 27 סמק זה חצי ביצה זה שהוא של התוספות שאומרים שכזית הוא חצי ביצה ושיעור של הרמב״ם זה מעט פחות משליש אז הלכנו די הרבה שהורדנו את זה ל-15 מיליליטר כן ויש עוד דעה שאומרת שזה זית, זה זית ממש, אבל לא מתחשבים כל כך בדעה הזו. אבל דעת הרמב״ם כן מתחשבים. לכן, נכון שאדם יאכל פחות מ-15, ישתה פחות מ-15 מיליטר, זה ממש מעט. כדי לצאת מהספק, הרי כל מה שהוא שותה לפני הסעודה הזה, כדי לצאת מהספק. אז ממילא, שישתה פחות משיעור כזית, כדי שלכל הדעות כולם, לא כולם, נגיד אמרנו יש שיעור כזית, לכל הדעות, הוא לא צבר בו נפשות. למה לא נחוש לשיטת כזית? כי בכלל יש אומרים, וזו הדעה העיקרית, שצריך לשתות לברך על רביעית. אז אנחנו אומרים, נחשוש גם לכזית. אז אנחנו חוששים לדעה הממעטת, אבל למעט שממעטת בשיעור כזית, שהוא לא השיעור המקובל לברכה האחרונה, לא מצינו. גם צריך לדעת שאפילו לגבי אוכל, לא מצאנו שחוששים לדעה הזו של כזית כפשוטו. כלומר, כשמשנה ברורה אומר שאדם ראוי לו שיוכל או פחות מכשיעור או יותר מכשיעור, כדי לא להיכנס לספק ברכה האחרונה. נניח אדם אוכל תפוח. אז או יוכל יותר מכזית בוודאות, או פחות מכזית בוודאות. כלומר, או יותר משיעור חצי ביצה, ואז בטוח צריך ברור נפשות, או פחות משיעור של הרמב״ם, שהרמב״ם מעט פחות משליש ביצה, ואז בוודאות לא יברך בורא נפשות. ולא יזכיר בכלל שיש דעה שזה כזית כפשוטו. לא יזכיר בכלל. כלומר, אמר, נצא מהספק, אז לא ניכנס לספק שהוא בין שיטת הרמב״ם שכזית הוא מעט פחות משליש ביצה, לשיטת הרמב״ם שזית הוא חצי ביצה. בין זה לזה לא ניכנס. אבל לא דיבר על פחות מעט פחות משליש ביצה, שזה כבר לא נכנס. כן. נכון, אם הוא ישתה יין, זה גם יפתור את הבעיה, כי בבורא פרי הגפן פותר את השאר. אמנם, אם הוא שותה טיפה של יין, יש בזה כבר פקפוק. כי יש אומרים ששיעור יין שפותר הוא קצת יותר לפחות מלא לו גמב, ויש אומרים רביעית, או רוב רביעית.
הוא לקח מוצק לגמלוח, או משהו, אם הוא
רוצה
מתוק,
אז הוא יכול לקחת פחות מים. נכון, הוא יכול לאכול לפני סעודה, לא רק לשתות מים, יכול גם לאכול משהו שמברכים עליו שהכל פחות מכזית, זה יותר קל, ובזה יפתור גם את המים שישתה בסעודה. נכון. טוב, זה אבל מנהג של מהדרין. הרוב הגדול לא נוהגים כך, לשתות קצת לפני הסעודה. אני עוד באמת הולך בעניין הזה קצת הלוך וחזור בעניין הזה של האכילה ושתייה שלפני הסעודה. אז קודם כל, איך אני כתבתי פה? אני אספר, כי עכשיו עוד אין את זה בכתובים, עוד לא יצא פני הלכה על זה. אז אני כתבתי שלכתחילה אדם שרוצה לאכול לחם לפני זה לא יאכל ולא ישתה שיעור שיכנס לשאלה אם הוא צריך לברך על זה ברכה האחרונה. כי אמרנו, אולי צריך לברך ברכה האחרונה, אולי לא, ומה שיצטרך בסוף זה מספק, אז אולי הוא לא יברך ברכה האחרונה, ואולי נמצא בפועל שהיה צריך לברך לפי חלק מהפוסקים, והוא לא ברך. אז אם הוא כן רוצה לאכול, יעשה אחת משלושה דרכים. דרך אחת, שהוא דרכים, אפשר זכר, נקבה, אחד משלוש דרכים, דרך אחת שיעשה הפסק בין האכילה שלו לתחילת הסעודה של חצי שעה או לכל הפחות רבע שעה. אפשרות שנייה, יאכל פחות מכשיעור, ואז לא יהיה לו ספק. אפשרות שלישית, אם יש לו פחות זמן, יאכל, ואז יעשה סיבוב בחוץ. כי שינוי מקום, זה כמעט מוסכם ששינוי מקום הוא גורם לברכה חדשה. אז יברך ברכה אחרונה, יעשה סיבוב להנאתו בחוץ, ואז יחזור. אז אפשר גם בחמש דקות ליצור הפסק משמעותי בין מה שאכל לפני הסעודה לבין הסעודה. ואם הבן אדם הזה בדיעבד אכל ושתה לפני הסעודה ועכשיו רוצה לטול עדיין, קורה שאדם גם נמלח, התחיל לאכול, חשב אני לא אוכל לחם, פתאום חשב אני כן רוצה לאכול לחם, מה יעשה עכשיו? יברך על מה שאכל ושתה, הוא לא יברך. אז הדין הוא מורכב. אם הוא אכל תפוחי אדמה או בשר, אז חייב לברך עליהם בורא נפשות. מדוע? נסביר. מה שנפטר בברכת המוציא, אז בעצם אין, כלומר, מה שנפטר בברכת המוציא, ברכת המזון תפטור אותו אחר כך. ואם את הבשר ואת המאכלים האלה הוא לא נפטר ברכת המוציא, אז ממילא מה שאכל לפני כן הוא נפרד מהסעודה וחייב לברך עליו ברכה אחרונה. אז לכן בשר, תפוחי אדמה, גריסים, אורז, כל הדברים האלו שנפטרים בברכת המוציא כי הם חלק מהסביעה, אז כיוון שהיה צריך לברך עליהם לפני כן שהכל או בורא פרי אדמה, והברכה הזו היא בעצם הפכה להיות מיותרת, כי הרי ברכת המוציא אמורה לפתור את כל זה, אז כיוון שהיא מיותרת, אז בעצם מה שאכל לפני כן נפרד, ולכן צריך לברך על זה בורא נפשות. פירות, אם הוא מתכוון לאכול פירות בסעודה, אז הדין ביניים, כי הרי פירות הדין שלהם שאם אדם אוכל בתוך הסעודה פירות, צריך לברך לפני כן ברכה ראשונה, ואחרי זה הוא לא מברך, אלא יוצא לברכת המזון. אז לכן, אם הוא אוכל פירות, אכל פירות לפני הסעודה, ועכשיו נותר ידיים, אז השאלה היא זו. האם הוא מתכוון לאכול פירות בסעודה? אם הוא מתכוון לאכול פירות בסעודה, יצא שברכת בורא פרי עץ לא הייתה מיותרת. ממילא יצא לברך בורא פרי עץ. ואפשר להגיד, כמו שזה פתר את הפירות שלפני, פותר את הפירות שבתוך הסעודה. כמו שהפירות שבתוך הסעודה נפטרים בברכת המזון, כרגע הפירות שלפני הסעודה ייפטרו בברכת המזון. כלומר, זה נגרר, הפירות שבתוך הסעודה, שהם יצא בהם על ידי ברכת בורא פרי עץ שלפני, ונפטרים בברכת המזון שאחרי, גוררים אחריהם את הפירות שלפני. וכמו שנפטר הפירות שבתוך הסעודה בברכת המזון, כך בפירות שלפני.
למה זה בדיעבד?
מפני שבכל זאת זה על ידי גרירה. זה לא שממש זה היה בתוך הסעודה שברכת המזון אמורה לחול על זה, אלא זה רק על ידי גרירה. ויש גם סברה לומר שאין את הגרירה הזו. לא, נדמה לי שלא כולם מקבלים את הסברה הזו של גרירה. זה דת, זה המגן אברהם, משנה ברורה, אבל לא כולם. כמעט בכל הדברים האלה יש ספקות. דין נוסף, מאפים. מאפים ש... כלומר, פת הבאה בכיסנים, מיני מזונות, שאדם אוכל לפני הסעודה. מה יעשה כשהוא בא להתחיל סעודה? האם צריך להיחלם על המחיה או לא? בביאור הלכה, כלומר בעל המשנה ברורה, סובר שמחמת הספק לא יברך. מדוע? כי פת הבאה בכיסנים, לדעת הרבה פוסקים, זה ספק פת, ספק עוגה. הרי יש, ככה בית יוסף אומר, יש שלושה פירושים מה זה פת הבאה בכיסנים. פירוש של הרמב״ם שזה נילוש, כלומר בצק שיש בו סוכר או שמן, טעמים אחרים, וזה הפך את זה למזונות. פירוש אחר, רבנו חננאל, שזה דבר נכסס, כלומר, מאפה שנעשה קשה, כמו מקלות מלוכים, קרקר מציות, כיוון שזה שונה מלחם, שהלחם הוא רך וזה נעשה קשה ונכסס, אז לכן הוא נהיה פת הבא בכיסנים. ופירוש שמקובל על הרבה יותר, שזה, כדומה לי גם רבי גאון אומר את זה, שזה ממולה, כלומר כיסנים. נניח שטרודל תפוחים, עוגות גבינה, אמנם עוגת גבינה, גם הבצק בדרך כלל הוא מתוק. אבל נניח שאם היה בצק כמו לחם, רק ממולה, במיני מתיקה, סוכר, פירות, שקדים, צמוקים, אז כיוון שזה ממולה, זה מברכים, אז זה בורא מיני מזונות. עכשיו, דעת הרבה פוסקים שכל שלושת המינים הללו מברכים עליהם מזונות. אבל יש אומרים שזו מחלוקת. לדעת הרמב״ם, כאשר הבצק יש בו מתיקות, אז מברכים על זה מזונות. אבל אם מדובר על קרקרים, ברכת טעמה מוציא לחם מן הארץ. ואם זה בצק כמו של לחם ממולה במיני מתוקה, בסדר, אז זה כמו לחם שמרחו אותו בשוקולד. מברכים על זה מוציא לחם מן הארץ, גם שזה ממולה, וגם שזה נאפה ביחד. או כמו פיצה, שמברכים על זה מוציא, כי זה רק מעל וזה לא... אז כך גם ממולה. כלומר, יש דעות שזה מחלוקת. כלומר, אדם ברך על עוגה בורא מיני מזונות. עכשיו הוא נוצא אותו לידיים על לחם, אז כבר הוא בבעיה. כי אולי העוגה בעצם היא גם הייתה לחם. אולי זה גם היה לחם. כמענו, זה שלוש דעות מה זה עוגה ומה זה לחם. כל דעה, לפי אלה שאומרים שזו מחלוקת, כל דעה אומרת על הסוגים האחרים של עוגות, שזה מוציא לחם מן הארץ. ובדיעבד, לדעת רוב פוסקים, אם ברך בורא מיני מזונות, פתר גם לחם. כלומר, אם טעה וברך בורא מיני מזונות על לחם, יצא ידי חובה. אז הוא ברך על עוגה בורא מיני מזונות. אולי לא יצא לברים בכלל למוציא לחם מן הארץ. כי אולי כבר מה שאכל לפני כן זה לחם. אלא שכאן אנחנו אומרים, הוא לא פתר. כי הוא לא התכוון לפתור את הלחם, ובדרך כלל מקובל לברך על העוגה מזונות ועל זה לחם, ולכן הוא לא פתר. אז פתרנו בעיה אחת, הוא ודאי צריך חמוץ לחם מן הארץ. אבל, גבי ברכה האחרונה, הרי העוגה שהוא אכל לפני כן, ספק לחם. אז, איך נגיד לו לברך על המחיה? הרי הוא עומד לברך ברכת המזון, וברכת המזון הוא פותר לחם, ואולי העוגה שאכל, זה צריך לברך על זה ברכת המזון. כלומר, מספק לא יברך על המזונות שאכל לפני הסעודה, על המחיה. כי מתי אנחנו אומרים על המחיה? כשבית אדם אכל עוגה, ובאמת יש ספק, אולי זה מזונות, אולי זה לחם, מספק, מברכים את הברכה הקצרה יותר על המחיה. אבל כיוון שהוא נוטל ידיים ועומד לאכול לחם, ממילא יצא לברך ברכת המזון, אז למה עכשיו יברך על המחיה? הרי אמרנו, הוא מברך על המחיה רק מספק. אז כיוון שכבר בוודאות יצטרך עוד מעט לברך ברכת המזון, שיברך ברכת המזון ויפתור בזה את המזונות שאכל לפני הסעודה. כך אומר רבי אורא לך. אמנם יש אחרת ואחרת. כך הרב אליהו אומר על פי הבן איש חי, שצריך לברך על המחיה לפני כן. וכך כתב באור לציון, אבל למעשה ספק ברכות להקל. ולכן אם הוא אכל מזונות לפני הסעודה, צריך לברך קודם על המחיה, ואחרי זה יטול ידיים. והטוב הוא, כמו שאמרנו, שלפחות שיצא לעשות סיבוב בחוץ. ונקווה שלא יורד גשם חזק, שיוכל ליהנות מזה. אם טוב, פחות יצא לחדר המדרגות. אולי. גם זה משהו שיצא ממקומו. לגבי, יש מאכלים ומשקים שהם נועדו לפתוח את התיאבון. ואז לגביהם יש ספק גדול. הראש אומר, כל מאכל שנועד לעורר את התיאבון, אפילו אם הוא נאכל לפני הלחם, הוא חלק מהסעודה, בברכת המזון, פותרתו. והרב עובדיה יוסף בחווה דעת מאוד מאוד הולך בשיטה הזו. ולכן בהרבה מקרים, שיש צד מסוים לומר שאולי זה פותח את התיאבון, הוא יגיד לא לברך אז ברכה האחרונה, כי זה נועד לפתוח את התיאבון. כדוגמה, חמוצים, אפילו מים, הוא עומד כנגד הארי וכנגד הבן איש חי, שהם אמרו שצריך לברך ששתה לפני הסעודה בורא נפשות, הוא אומר לא צריך, כי המים עוזרים לפתוח את התיאבון. כלומר, ככה זה, ככה הוא פוסק, על פי הראש. ולכן הוא אומר, כבודו של הארי במקומו, אבל באמת, רבי חיים ויטל עשה כדין שלא ברך בורא נפשות על המים. כי לפי הראש, זה פותח את התיאבון, ולכן לא לברך בורא נפשות. לעומת זאת, דעת הרשב"א, כל מה שנאכל לפני הלחם, אינו חלק מהסעודה. ולא אומרים, בא לפתוח את התיאבון. רוצים לפתוח את התיאבון, אז שיוכל קודם כל טיפה, קצת מהלחם, ונוהגים לאכול כזית בתחל הלחם, ואחרי זה שיוכל מאכלים לפתוח את התיאבון. וככה, משמע רבן איש חי, רק דבר אחד אנחנו לא מברכים עליו, למרות שהוא לפני הסעודה, מהו? קידוש על היין, נכון. ומדוע? כי הקידוש על היין הוא באמת הכנה לסעודה. כי בלי הקידוש לא נוכל לאכול את הסעודה. לכן אנחנו אומרים, הקידוש על היין הוא באמת פותח את הסעודה. אבל מים נניח? מה יהיה דינם? אז אנחנו נלך למעשה כמו דעת המשנה ברורה. שמה הוא אומר? בדברים שהם יכולים לפתוח את התיאבון. אם אכן זה נועד לפתוח את התיאבון, מספק לא יברך, כדעת הראש. אבל אם הוא לא אכל ושתה כדי לפתוח את התיאבון, אז הוא צריך לברך ברכה אחרונה. אז נחזור לעניין המים. באופן כללי, אנשים לא שותים מים לפתוח את התיאבון, אלא כן צמאים. כלומר, יש מקרים מסוימים שאדם צמא לא יכול לאכול. אז זה לפתוח את התיאבון. אבל בדרך כלל, אנשים צמאים. ולכן הם שותים מים. ולכן צריך לברך עליהם בורא נפשות. כלומר, יוצא, אפשר להגיד, אם נדבר על הדורות האחרונים, בשיטת הפסיקה יש פה, אם כן, במנהגי הספרדים יש שתי שיטות קיצוניות. אפשר לומר הבן איש חי והמקובלים, והרב עבד יוסף בשיטת נאמר ההלכה עם הכלל של ספק ברכות להקל. ולמעשה אני כותב פה כמו השיטה האמצעית, שהיא שיטת המשנה ברורה. שהוא, בכל מה שהוא פוסק, זה יוצא רוב מוחלט של הפוסקים. כלומר, זה לא שהוא מכריע את ה... שיקול ל-60%. הוא מכריע, כלומר, המשנה ברורה הולך לפי רוב הפוסקים, שזה, הוא, מה שהוא אומר זה בדרך כלל זה 70-80%. בנוסף לבן איש חי. כלומר, זה דעת רוב גדול של הפוסקים. אולי אפילו יותר. ואני פה רוצה לומר דבר קצת כללי. כשאנחנו רואים ספק ברכות להקל, יש שלוקחים את זה עד הקצה האחרון. למשל, הרב יוסף, הוא מביא כמה אחרונים, שאומרים, אפילו אם יש שני פוסקים חשובים שאמרו לו לברך, נגד 100. זה ספק ולא יברכו. אבל כמדומה שאם אנחנו מסתכלים בפוסקים, לא יתייחסו ככה. אם יש שיטות יחידאיות שאומרות לא לברך, לא מתחשבים בהן. כלומר, כשאומרים ספק ברכות, מה זה ספק? 50-50, ברור שזה ספק. נגיד אפילו 60% אומרים לא לברך, 70% אומרים לא לברך. אפילו אולי. 80%, אבל אם 10% רק אומרים לא לברך ו-90% יגידו לברך או 80%, זה כבר מצב שהוא קשה להגיד לספק. ככה מקובל להורות אצל רוב הפוסקים ראשונים ואחרונים לברך, וממילא צריכים לנהוג כפי שנהגו. וגם יותר מזה, יש כלל שאם נהגו דבר מסוים אז למנהג יש תוקף. אז גם אם פסקו כך הרבה פוסקים, והווה אומר שככה נהגו, ויש לו מנהג תוקף. לכן שאומרים ספק ברכות להקל, לא מתחשבים בספק רחוק, אלא בספק בעל משמעות, בספק שיש לו משקל. אז לכן, כשאני חוזר לעניין הזה של המים, אם זה נועד מפורש לפתוח את התיאבון, אז לא יברכו עליהם בורא נפשות לפני הסעודה. אבל אם לא נועד מפורש לפתוח את התיאבון, יברך עליהם בורא נפשות. אני רוצה לקרוא בפניכם את מה שכתבתי, ותגידו לי אם זה טוב שהכנסתי את המים או לא. אני כתבתי, בדיעבד מי שהתחיל לאכול לשתות לפני הסעודה, ונצטרך להתחיל מיד בסעודה, יכול להיות שהוא מערך, נניח. אז מה, הוא יצא עכשיו החוצה? זה לא נעים, ממש. כל... אם זה מערך אורח אחד, עוד אפשר. אבל נניח שיש הרבה אורחים, יכול לצאת באמצע. הצורך להתחיל מיד בסעודה. עלה לבר תחילה על המאכלים שאכל לפני הסעודה, ברכה האחרונה, משום שברכת המזון פותרת רק את המאכלים שקשורים לסעודה. לכן, אם אכל למשל תפוחי אדמה, או בשר, או שתה מים, צריך לברך אחריהם בורא נפשות, ולאחר מכן תול ידיים לברך על הלחם. אני, למה אני כתבתי פה מים? כי הכנסתי ראשי בין הערים. לא, כי פה מדובר, מי שתחיל לכחול בשעות לפני הסעודה, לא דובר דווקא שהוא חשב עוד מעט להתחיל בסעודה. אולי סתם אכל בשר, תפוחי אדמה, ופתאום אולי נפתנס לסעודה. כלומר, זה מין נמלח כזה. אז אין מה לדבר שהוא לא בא לפתוח את התיאבון. נכון? לכן כתבתי, לכן אם אכל למשל תפוחי אדמה או בשר או של המים, צריך לברך אחרי בורא נפשות, ולאחר מכן תול ידיים וברך על הלחם. ואם שכח ולא בירך עליהם בורא נפשות לפני שהתחיל לסעודה, כשיזכר יפסיק בסעודתו ויברך בורא נפשות. טוב, האמת, בגלל הדבר הזה אני צריך להוריד את המים. נכון? בעצם אין לי את זה. תבין, למה אני אומר את הספק? כי אם הוא לא בירך בורא נפשות על המים, והתחיל בסעודה. אם על הבשר, צריך לברך בורא נפשות, כי מה שאכל בשר לפני הסעודה זה עומד לפני עצמו. אבל... על מים, הרי יש דעות שצריך לברך על המים בתוך הסעודה שהכל. אז אולי מחמת הספק לא יברך על המים בורא נפשות. אני חושב שצריכים להוריד פה את המים, כי יש על זה יותר מדי ספקות. נוריד את זה. בכל אופן, למעשה, אם הוא התחיל בברכה, יכול להיות שכבר לא יברך בורא נפשות על המים. כי יש דעות... כבר יש לנו פה שני ספקות. ספק אחד, הראש אומר, זה כל מה, יכול להיות שזה פותח את התיאבון. ספק שני, יש פוסקים ראשונים שאומרים שצריך לברך על מים שהקוניות דברו בסעודה. אז נמצא שמה שבירך לפני הסעודה פותר את מה שבסעודה, ולכן לא יברך על זה בורא נפשות. הורדנו את המים בגלל זה. טוב. כן. הרבה פוסקים שאם אכלת יותר מדי אתה מברך בורא נפשות, אבל למעשה ההלכה שלא מברכים בורא נפשות, מפני שיש דעות שהכרפס פותר בברכתו את המרור. ואז זה כמו הפירות שהזכרנו, שאם הוא אוכל פרי לפני הסעודה וברך בורא פרי העץ, הוא מתכוון לאכול פירות בסעודה, אז זה כבר יפתור את מה שבסעודה, ומילה ברכת המזון תפתור. וכך אנחנו פוסקים. באמת יש כאלה פחות נוטים לדעה הזו, ואז יותר יחזקו את הדעה שצריך לברך בורא נפשות לפני כן. אבל אין הלכה כמותם, כי זה דעת מיעוט הפוסקים. אם האדם אוכל עוד דברים, לפעמים אדם בתחילת הסדר הוא רעב ורוצה לאכול, נניח אוכל אורז, מנהג ספרדים, אז עליהם יברך בורא נפשות, אז כן יברך, אבל הבורא נפשות זה על האורז, לא על הבורא פרי האדמה. אופן אתם רואים, דיני ברכות, ספקות גדולים. וזה נדמה לי הפירוש, אחד הפירושים, למה מי שרוצה להיות חסיד ילמד ברכות. אתם יודעים, זה דבר שיש אומרים עוד דיני נזיקין, זהירות מלהזיק, יש אומרים ללמד ברכות. אז זה פשטות, כי אדם לומד ברכות, לומד לשבח להשם, לומד לראות בכל דבר שהוא נהנה את יד השם, את טובו של הקדוש ברוך הוא. אבל אפשר גם להגיד שהוא כל הזמן יש לו ספקות, והוא צריך ללכת לפני משורת הדין, לברוח מהספקות האלה. כן. אז זה גם צד של חסידות, לראות כל הזמן לדקדק. ככה אני צריך להודות. זאת אומרת, זה לא רק סתם להודות. אני סיפרתי פעם, הייתי פה בא לבקר פה איזה מישהו, פרופסור, והוא לא היה שומר מצוות, ומישהו, היה לו איזו שאלה, מה לברך על איזה מאכל? הלך אליי הביתה, לא הייתי, הלך לחפש אותי שהלכתי, היינו פה בבית המדרש, אז הגיע בית המדרש, מה? מברכים על איזה מאכל. אז הוא כל כך התפלא, הוא אומר, מה זה כל כך מדקדק שהוא בא לשאול? יברך ברכה, וזה באמת מבטא חסידות, שאדם רוצה לברך את הברכה המדויקת. טוב, אנחנו רק עוד צריכים לראות, אם לא ברך על המים, והתחיל בסעודה, כיצד ינהג. כי את הנקודה הזו עוד לא כתבתי. כי כתבתי למעלה, אם אכלת ברוך אדם בשר והתחיל בסעודה, כלומר לא ברך ברוך נפשות, אז כשיזכה יפסיק בסעודה יברך ברוך נפשות. כמדומה לי, גם פה צריכים עוד לברר, שזה גם אחר ברכת המזון, רוצה לברך ברוך נפשות. כי זה פשוט, גם ברכת המזון לא חלה על זה, הוא לא נפטר. טוב, ומכאן, אלו הלכות שיש בהם המון ספקות, אז לכן מאוד צריך להדגיש דווקא את הכלל הראשון, שאדם לא יאכל דברים לפני הסעודה. אלא אם כן, שיעור כזה שאין בו כמות של ברכה אחרונה. אם כבר הזכרנו ספקות, אני רוצה לגוע בעוד נקודה. מישהו שאל אותי, אמר, למה לא צריך לברך ברוך נפשות על כזית? כזית כיפשו אותו, חזרנו לארץ, חזרנו למקורות, אנחנו יודעים מה זה זיתים, יש לנו פה בארץ זיתים, מה זה אדם צריך לברך ברוך נפשות? על כזית, כתבו חכמים על כזית, צריך לברך על כזית. ולכאורה, מה? שאלה טובה. צריך לברך על כזית. לא, אני חושב שהרב ליאור אולי מחמיר להתחשב בדעה הזו. אבל לא נראה לי שככה, שהיא פוסק ככה. ועניתי. הרי הברכות הן צדדת. יש ברכה דאורייתא, אכלת ושבעת וברכת. זה מה שחכמים, זה מה שהתורה קבעה, וזה על שביעה. מה שאנחנו אומרים כזית, זה אומנם הלכה למשה מסיני שהוא כזית, שאכילה נחשבת כזית, אבל תקנת הברכות על כזית, זה מדרבנן. כלומר, קבעו חכמים שעל שיעור אכילה, שנאמר שיעור אכילה בתורה לגבי איסורים. אדם אכל נבלה, טרפה, כזית, חייב מלכות. אבל לא נאמר, הלכה למשה מסיין כזית, לא נאמרה על ברכה אחרונה. זה דין שחכמים הכילו. שאמרו, זה כבר אכילה מינימלית, על זה לברך. ובזה, אם אדם, אם בישראל, רווחת התפיסה שכזית זה חצי ביצה, לא משנה אם זה לא זית שהיה בזמן חכמים. לא משנה. זה התפיסה שהיום נתפס בעינינו כאכילה חשובה. כלומר, זה לא שיש פה איזו דביקות בכזית, בין הלכה למשה מסיני שצריכים לברך ברכה אחרונה על כזית, ולכן חייבים לברך בדיוק מה הכזית, ועל זה אנחנו מברכים ברכה אחרונה. אלא זה מה שחכמים אמרו. וחכמים אמרו, חכמים זה גם ראשונים ואחרונים, חכמים תפסו את הכזית כחצי ביצה. אמנם, יש דעת הרמב״ם שזה מעט פחות משליש, אבל בפועל נפסקה הלכה מספק שכזית הוא חצי ביצה לעניין ברכה אחרונה. כלומר, בעיני חכמים נתפס העניין של כזית, היינו, של שיעור ברכה אחרונה, חצי ביצה. ואין בזה יותר ספקות. כלומר, זה נכון שגם דעת הרמב״ם חשובה והזכירו, ולכן אמרו לכתחילה לאכול או יותר מחצי ביצה, או פחות משליש ביצה. אבל גם לדעת הרמב״ם זה יותר מזית רגיל שלנו, ואין חוששים לנסות לשחזר במחקרים ארכיאולוגיים מהו הכזית, כי זה מה שנתפס בעיני חכמים כאכילה שיש לברך עליה ברכה אחרונה, כאכילה חשובה. כלומר, זה לא דין בכזית, אלא זה דין בחשיבות לעינינו. זהו הדין של הברכה, ולכן הסרנו את הקושייה שיש בזה.